רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין. ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. ריקו, מה המצב? בסדר, מה נשמע, מה קורה, מה חדש?
בסדר, ויש לנו אורח נחמד מאוד, יובל גזית, מה קורה?
אהלן, מה נשמע?
בסדר.
שלום יובל, מה העניינים, מה שלומך?
לא, יובל, אתה צריך אוזניות בשביל לשמוע את ריקו. יש לך כאן למטה אוזניות, הוא בא, חושב ושומעים אותך. הנה, עכשיו ריקו תגיד לו שלום.
עכשיו? שלום יובל, מה העניינים? נעשה את זה באותו טון. מעולה, מעולה, בסדר גמור.
שומע אותך מצוין
עכשיו. איך הם, איזה גביר שם בפתח תקווה?
כמו באם המושבות.
כן, כמו באם המושבות. אתה יודע איך קוראים לשכונה?
כן, הם המושבות, יש פה, לא.
לא, יש שם אחר, יש שם שיווקי יותר.
איך?
הם השובבות.
ריקו, אנחנו ברדיו.
אני יודע איך אנחנו ברדיו, אבל זה רדיו, אתה יודע, רדיו פרטי, אנחנו רואה, הכל בסדר.
לא, הם השובבות, הכל טוב.
יש שם הרבה גרושים גרושות, אז ככה זה נקרא, נו, מה לעשות? טוב, מה העניינים? בוא נעבור לנדלן.
כן, כן, לא, לא, מה קורה? בוא, השבוע שעבר לא היית פה, היה אחלה תוכנית, הפסדת.
אני...
שחר פטל, מסר חדש חם.
שחר, זה שחר, איפה שהמשרד שלנו נמצא לשחר, טוב, לא נגיד את הסודות, לא עזוב, נדלק.
נו, דג שמבורי כל פעם.
בי, או, י, בי,
לא, אבל באמת, דגים, דגים, לא...
איש מיוחד, איש מיוחד, פעם בשבוע, פעם בשבוע הוא הולך ועושה חיים ו... מה זה חיים? ממלא את הנפש, נו.
זה חשוב.
זה מדהים.
האמת, כן, זה דבר מאוד חשוב.
חשוב, חשוב. כן.
אז מה קורה, ריקו? מה קורה בנדלן?
מה אני אגיד לך מה קורה בנדלן? קודם כל, יש מינוי ממש מדהים של משרד השיכון, אריאל רוזנברג, חבר יקר, מונה להיות אחראי ושומר על כל רוכשי הדירות, כלומר, על חוק מחר ועל התשלומים, על הערבויות. בעברית פשוטה, הוא דואג שהקבלנים לא ידפקו את הרוכשים. ככה במילים פשוטות יותר, ובאמת, אריאל ראוי מאוד, ואני שמח שהוא שם. הוא היה עד עכשיו, הוא בעצם היה אבי המחיר למשתכן ומחירי מטרה. בשנים האחרונות, בשש-שבע השנים האחרונות, בזה הוא התמקד, זה מה שהוא היה, הוא מנהל אגף בכיר במשרד השיכון. הוא דאג של הרבה דירות לחבר'ה צעירים, ועכשיו מינו אותו לתפקיד מכובד ויפה עוד יותר, ובאמת כל הכבוד לו. וחשוב לפרגן לקולגות.
רק שיצאו יותר דירות, רק.
כן, עכשיו הוא פחות בייצור דירה, עכשיו הוא לדאוג על אלה שקונים, כן, אבל הוא דאג לייצור דירות. הוא דאג לה, הוא בעצם מוציא לפועל את המדיניות של הממשלה שהייתה בשנים האחרונות, עם מחיר למשתכן ומחיר למטרה. אז בעצם הוא זה שדאג להוציא אותם לפועל, ודאג שזה יתופעל כמו שצריך על ידי כולם.
יפה, שיהיה לו בהצלחה, וגם לנו, ולרוכשים בהצלחה.
מעולה.
אמן, אמן, אמן.
אמן. כן.
אני אגיד לך מה רציתי לדבר. יש נתונים שהתגלו השבוע, שיצאו לאור השבוע, על רכישת דירות. מינואר לספטמבר, ואנחנו רואים שיש בעצם, נקרא לזה חגיגה כביכול של הקבלנים, של היזמים, שמכרו במאות אחוזים יותר. אברהם אברו 295% יותר מחר דירות מאשר בתקופה אשתקד. בתחתית הרשימה שזה, לא תחתית, אלא כאילו קצת פחות מכולם, 68% יותר קנדה ישראל, פשוט כי כנראה פחות מלאי היה להם,
או
שזה דירות יקרות יותר. כולם, כולם, אקרו מכרו משהו מטורף, 830% יותר לראות שהם אחוש את
הדעתים,
שמח, אתם עם 10-90 עובד טוב.
לא, אני אגיד לך, אבל גם דרך אגב, אל תשכח שהתקופה אשתקד, ספטמבר שעבר, זה היה תקופה של חגים, פחות קנו, ואז נכנסנו לשביעי לאוקטובר למלחמה, שהייתה תקופה מבלבלת מאוד בחודשיים שלושה הראשונים, אז זה לא... 100% אחד
לאחר. אנחנו מדברים ינואר-ספטמבר. אנחנו מדברים
ינואר-ספטמבר
23, ינואר-ספטמבר 24. עכשיו, וזה הנתונים, בואו לא רשום את זה, אבל בואו נלמד את הנתונים האלה, מה זה אומר? זה אומר שברגע, קודם כל מלחמה, לא מלחמה, ברגע שיש מבצעים, 20-80, 10-90, 3-97, כל מיני כאלה, העדר נוער. סליחה, הרוכשים נוהרים לקנות. אנחנו לומדים איזה שני דברים. אחד, שהמבצעים האלה עלו כסף, רואים את זה בדוחות של אותם חברות. המבצעים האלה בממוצע עלו 100,000 שקל לדירה, ואפילו יותר בדירות ממוצעות כמובן. זה גם יכול להגיע ל-150-200,000 שקל. כלומר, מי שיש לו כסף בכיס והולך ויכול לעשות מסע ומתן על הדירה, להוריד עוד 100-150 אלף שקל, תחשבו את זה, ולתת תשלומים לפי התקדמות הבנייה. נכון, כמו פעם, נכון. קלאסי. אז זה דבר אחד. ודבר שני, מה שאנחנו מבינים מזה, שזה בעצם מטורף. תחשבו, מלחמה לא מלחמה. ברגע שעושים מבצע, למרות שאנחנו בזמן מלחמה, הזמן של המהפכה המשפטית, שזה היה, בעצם היינו בסי של השיאים בחודשים האלה, ינואר, ספטמבר 23, אנשים ממש פחדו. יותר ממלחמה. הם הצביעו ברגליים, הם לא הולכו לקנות.
נכון, נכון.
פשוט פחדו. וזה נתון שאנחנו צריכים, אתם יודעים, זה כבר אחד בתוך השני, הנדלן והפוליטיקה, אבל זה עניין של מצב רוח. אנשים באמת חשבו שהמדינה תחרב לנו, לא משנה אם אתה מרכז שמאל ימין. כולם חשבו שהמדינה תחרב לנו.
תקופה של ודאות היה גם וגם, פעמיים.
כן, וזה פשוט, אתה יודע, הנתון הזה שאני רואה אותו, אני רואה את כמויות הדירות שמכרו בחודשים האלה לעומת 23. שמור, אנחנו חייבים קצת להירגע קצת מהכל. ואם ירצה השם, ואני לא אומר את זה הרבה, אבל אם ירצה השם, אז באמת שיהיה לנו את ההסדרה הקבועה, ושאולי באז לפני ה-20 בינואר שייכנס טראמפ ללשכה שלו בסגלגלה, אז יכול להיות שאתה יודע, פתאום יהיה כאן, תחזור לזרוח השמש, נתחיל ללקק את הפצעים, המצב רוח טיפה יחזור, ושתבינו הפרוספריטי שאנחנו מדברים עליו, דיברנו עליו לפני כמה תוכניות, שאנחנו חושבים ויודעים ומבינים שכמה חודשים, שנה, אחרי סיום המלחמה, יהיה כאן הצפה מטורפת, גם של יהודים שבאים מחול, וגם של אנשים כאן שישבו על הגדר בין מהפכה משפטית ובין מלחמה.
בקיצור, המחירים, מה יקרה להם, ריקו?
מה, לסיים כבר את הפינה שלי?
לא, אנחנו...
יעלו.
שמע, יעלו, נו.
אני חייב להגיד לך שאני, נגיד את זה בצנעה, אני חושב שאני אולי יועץ המשכנתאות שעשה הכי הרבה הלוואות קבלן.
שברת סי.
אני חושב שכן. בר ושי מחפשים אותו, אני לא יודע למה, אבל אני בטירוף שם, ואני חושב שחלק מהעניין זה כי נתנו לאנשים אפשרות להיכנס לעסקאות בלי הון עצמי ולהסתמך על העתיד, וזה קצת בלבל את האנשים.
שאנשים לא יודעים בדיוק, שמו גם הון עצמי.
כן, לא בדיוק, לא זה, אנשי מחירות הבינו את זה, זרקו אותם לבנק, הבנקים אמרו, איזה יופי, אנחנו יכולים למכור. תשמע, הבנקים היום סביים, הם מכרו מלא כסף.
כן.
נכון, והם אומרים, ואותם רוכשים אומרים, מה, עוד 3 שנים נסתדר, מה יהיה בסדר.
אתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים, מה, אתה שם 3 ציטוטים, שם 5% הון עצמי, מקבל דירה של 4 מיליון שקלים.
ומה אחר כך?
כן, אבל את זה הוא לא מבין אחר כך.
נכון.
אני חייב לתת לכם דוגמה, חיה, מהשטח. יש איזה פרויקט שאנחנו מוסרים עכשיו, בחודשיים האחרונים. עכשיו, אני ציפיתי שברגע שיש, תמיד שיש טופס 4, יש חגיגה גדולה, ואנשים רבים מי יקבל את הדירה לפני מי וכאלה. ומדובר בפרויקט שלא מהדירות. ואני רואה שהקצב הוא לא... הוא לא, הוא דרדלה כזה, הוא לא מספיק. שאלתי את היזם, כי אנחנו בחברה מבצעת, תגידו, מה קרה פה? אני חשבתי, אנחנו נערכים למסור 30 דירות בשבוע, וכלום, דרדלה, מה קרה? התשובה שלהם הייתה, האמת, קצת הפתיעה אותי ואפילו הציבה אותי. אנשים שקנו 20-80, הם לא מצליחים עכשיו לקחת את ה... לסגור את זה.
לא סוגרים את המשכנתא?
אני אגיד לך...
הם מבינים עכשיו את גודל האירוע.
תחשוב שבן אדם לקח, קנה את הדירה לפני 3 שנים, שהריביות היו נמוכות משמעותית. ואז הוא תכנן, אמר, אוקיי, אני שם עכשיו 20%. אז לא היה הלוואות קבלן, אף אחד לא לקח הלוואות קבלן. ואז הוא אמר, אני אשים עכשיו את ה-20%, ואני אקח את ה-80% בעוד 3 שנים. עברו להם את ה-3 שנים, והוא צריך לקחת עכשיו משכנתה. עכשיו הוא מגיע לבנק, והבנק שהוציא לו אישור עקרוני, או קיבל אישור עקרוני לפני 3 שנים, והוא ראה נניח על 1.5 מיליון, הוא אמר, וואלה, אני צריך להחזיר 7,000 שקל. היום הוא רואה על 1.5 מיליון, הוא צריך להחזיר 8 ו. ההכנסה שלו לא השתנתה, ההכנסה שלו אולי ירדה, אז אולי הוא גם קיבל את זה על הקסקס, אנחנו שנינו מכירים את זה.
ברור.
גם יובל הוא גם עוסק, חוטה ביוץ משכנתאות, אז שם בבעיה, ריקו. פתאום יש לנו בעיה, ו... דרך אגב, לפני 5 שנים היה את זה, עוד, גם כן, ב-2015 או 2017, אני לא זוכר, היה אותו דבר, אותו סיפור, עם קבלנים. בקיצור...
אין כסף בחינם.
זה
כסף
באמת בעיה.
כסף נקודה. אין מה, אי אפשר להתעלם מזה, ואי אפשר לשים את זה מתחת.
אני גם חושב שהייתה... הייתה תקופה, גם ריקו, שאנשים היו בגלל הריבית, אז אתה יודע, היו בטוחים שהם קירו את הדירה אחרי 3 שנים, והיא תמיד למכור, ופשוט... אנשים מגיעים לאזור שאתה מתחיל בניין ראשון, או בבאר שבע, ויש עוד 10 בניינים בתכנון, ובן אדם אומר, הוא לא יודע את זה, לא בודק את הטאבה, הוא מתחיל, הוא קונה דירה, הוא אומר, אני אמכור אותה עוד 2 או עוד 3, והוא לא מצליח אחר כך. זה גם בעיה. כאילו, הוא מתכנן למכור, וכולם באותה תחזית של למכור את הדירה, ואז נעשה שוק של מוכרים. ולא תמיד יש קונים, כי הקונים מחפשים את הפריסלים, את המבצעים. אז זה גם תחזית כזאת.
אכן כן, אכן כן, בפריסלים, כמו שכולנו יודעים, זה רק אולי ל-15% מכמות הדירות שיש, ובפרנדס אנד פמילי כבר חצי הולכים, ובסוף נשאר כמה דירות בודדות. אז אנשים... טוב, חברים.
ריקו, אני חייב לשתף אותך, אני אשתף את המאזינים. הרי באחד הכובעים שלי אני ראש סניף של איחוד הצלה בשרונים, והשבוע עשינו... אירוע הוקרה למתנדבים שלנו. אחת לשנה אנחנו עושים אירוע הוקרה למתנדבים. השבוע עשינו אירוע הוקרה בהוד השרון. עכשיו יש לי מתנדב שהבן שלו חטוף. אבישי דוד, הבן שלו אביתר, חטוף בעזה. ואמרתי, הרבה זמן אני רוצה להביא את אבישי שידבר, שיספר. עכשיו אבישי, אני מכיר את אבישי דרך אגב מגיל 15 שלי, כמעט 35 שנה. ו... שני הילדים שלו, יעלה ואילי, הם מאוד מאוד מדברים המון בתקשורת, סרטים וזה, ואמרתי, הגיעה הילדה שלו, יעלה, דוד, ריקו, ילדה בת 19. אני רוצה שהיא תהיה ראש ממשלה. איזה שפה.
וואו.
ואיך היא עומדת מול קהל, במשך חצי שעה, ומדברת על אח שלה, ומה קורה, ו... ואני אענה לכם על שאלה שאתם כולם יודעים, איך היא אומרת, כלומר...
הפכה להיות שגרירה.
כן, ואתה אומר, וואלה, זה הדור, אני לא רוצה, הדור שלי, הדור שלנו, סליחה, זה כבר לא דור, אנחנו תמיד אמרו שהמלך צ'ארלס צריך לוותר על המלוכה שלו, לתת זה כבר ישירות לדור הבא. כן. אני אומר אותו דבר, בהנהגה, אנחנו, הדור שלנו, צריכים לוותר על ההנהגה, לתת זה כבר ישירות לדור הבא. לדור של הילדים האלה, שוואו, ריקו, אני שמעתי את הילדה בת 19, איזה דיבור, איזה חשיבה, איזה... וואו.
אופר, אני חייב להגיד אותה, יש לי צמרמורת, עשית לי צמרמורת נוראית בכל הגוף.
צערי הרב, אנחנו מכירים אותה מהנקודות הכואבות האלה. ולא מי...
אני מסכים איתך בצורה, פשוט ב-100%, ואני חושב שהדור הזה של בני 20 עד 40, הוכיחו בשנה האחרונה שיש על מי לסמוך. קחו את המשכות. הלוואי, הלוואי, הלוואי ויקום מישהו.
אנחנו צוחקים עליהם דור הטיק טוק וזה, שהם כל היום
בטירוף טיק טוק.
אבל שמע, תסלח לי אחי הנתי מאיה, כל היום איך לצלם מהדק פייס, מפקדת בצבא וזה, ואתה אומר, שנייה רגע, הם כנראה שזה כן נותן להם, כנראה יש להם ראש, כן הם חכמים, כן הם מבינים עניין, רק צריכים את הסוויץ' הזה. איפשהו ככה להפעיל להם את הסוויץ', מה שאולי לנו אין כבר דרך אגב. אנחנו כבר נגועים בכל ה... אנחנו יותר מדי, איך אומרים?
אנחנו בסכלה של
כן, אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו משלים. אנחנו עם הדעות שלנו, ואנחנו עם המחשבות שלנו, לא משנה.
לא רק עם הדעות, אנחנו כבר בואו, אנשי ה...
אנחנו כבר בתוך הקלחת הזאת.
הלובי, אנשי הלובי שמסתובבים והם אלה שבסוף מושכים בחוטים, די, כבר צריך...
כל החיילים וכל מי ששומר עלינו הם צעירים, בני 21-2, צריך להסתכל על זה ככה. שגם זה שמגן עליך עכשיו הוא ילד שיש לכם מהתיכון.
אפרופו, באומות הרבה יותר גדולות משלנו, כמו קנדה, אני חושב שראש ממשלה הכי צעיר שאי פעם היה שם בעולם הוא משם, לא כמו היה 30 ומשהו. אז אין סיבה שכאן זה לא יהיה. סטארט-אפ ניישן, יאללה, קדימה, בוא נעשה את זה. כי אנחנו תכף נשאר רק עם האפ, בלי הסטארט, למה מוחות בורחים. לא עזור כלום, מוחות וכספים בורחים.
תשמע, אתה שומע על רופאים שבורחים, על סטארט-אפ
פיסטים. עובדי הייטק הרבה שבורחים.
כן, עובד הייטק פחות לחוץ לי, אתה יודע למה? אני לא, שלא נהיה סטארט, אבל שבורחים לך רופאים ומומחים, אתה בבעיה רפואית כאן.
נכון.
גם ככה, בשביל לקבל תור לאורתופד מומחה,
חודשיים שלושה.
חודשיים מומחה כבר. פעם רציתי להזמין
תור. אני חייב לגלות לך סוד, אני נורא רעב, אז אני חייב ללכת לאכול.
יאללה, תיאבון ריקו.
תיאבון ריקו.
ורציתי, תודה, תודה. ולפני כן רציתי להגיד, חברים, מאזינים, רוצו, טוסו, לקנות דירות, רוצו, 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 טוסו, תעשו ממש מרוץ, מי שיזכה, קיבל.
You snooze, you lose.
אופה, יפה.
ריקו, סוף שבוע נעים, תודה.
סוף שבוע שימשי ונעים. ביי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, משובחים, יובל גזית, מה קורה?
בסדר גם רופר, מה נשמע?
ברוך הבא אלינו לרדיו סול פה בפתח תקווה.
עיר האורות.
עיר האורות, כן, עיר התקווה. עיר התקווה, כן. מי זה יובל גזית?
קודם כל, יובל גזית הוא איש נדלן, כבר כמעט 10 שנים עוד מעט.
בן כמה אתה?
אני 36.
ילדון.
כן, יחסית. מאוד אוהב נדלן כבר מגיל צעיר. חושב שכאילו, ראה לי את הביטחון בדירה כבר...
מה זה לאהוב נדלן מגיל צעיר?
לאהוב נדלן זה להבין שהביטחון הוא בארבע קירות. זה חשיבה לנדלן. לראות לפעמים...
איפה קיבלת את החשיבה הזאת?
איכשהו מזה ש... ההורים שלי שילמו משכנתה כל החיים והדירה לא הייתה שלהם. האם אתה בתור יועץ משכנתה מתחיל להבין באמת, אתה יודע,
כן, אין יותר את עושה בדרך? רגע, אתה אומר שבגיל 25 פחות או יותר,
כן.
פתאום הבנת, וואלה, אני אוהב נדלן.
לא, אהבתי גם לפני, אבל התחלתי כבר ביצוע כבר יותר בגילים האלה.
כן, אבל כשאני הייתי ילד, אהבתי נדלן בצורת לגו, בסדר? אני גיליתי את עולם הנדלן לפני 14 שנה, פחות או יותר.
כן.
מרבית האנשים, לא, אתה יודע... טוב, אתה מלווה משקיעים כבר מנוסה, ידוע, כן. אתה יודע.
הדור התפתח. התפתח. אני בכלל התחלתי כ, אתה יודע, אחד שמלמד ואתה יודע, אוהב את זה, לא אחד שפותח מזה עסק או חברה בעם. וככה ממש
התחלת גדל. בתור תחביב, אתה אומר.
כן, זה התפתח ממש לאט לאט. גם תחום המשכנתא והכל. נורא אהבתי ללמוד. איכשהו זה גם נישה שראיתי שיש לה גם ביקוש. אנשים מאוד אוהבים בארץ להיות בעלי דירה. ועם הזמן זה גם התחיל להיות ממש טרנדי, שאתה עוזר לאנשים לחפש דירה להשקעה או למגורים. הם פשוט צריכים את הבן אדם שידחוף אותם, שיכיר להם את האזור, שעזור להם לחקור שוק, יעשה להם את המשכנתה, זה יתפתח לרגע לאט לאט.
למעשה, מה שאתה לקחת באהבה שלך לדירה,
כן.
שאני הולך אחורה, כשאני חיפשתי נכס לעצמי, מאוד נהניתי מההליך של החיפוש.
כן.
אתה רואה בתים שונים, אתה בודק את הנסחי טאבו, אתה כן. בודק את השכונה, אתה מריח, אתה לומד דברים לטוב ולרע, פתאום אתה אומר, וואלה, זה נחמד, אני נהניתי, זה... אתה יודע, זה מזכיר לי ש... כשאני התחתנתי, לא היו חברות הפקה, הפקות אירועים, אולי כן היו, אבל זה לא כזה פופולרי. מאוד נהננו, מרב רעייתי ואני, מאוד נהננו מהארגון. חלק מהכיף ללכת לראות ולזיגור, אז אוף שהחתונה נגמרת בארבע שעות, ואחרי זה אתה אפילו בסרט וידאו לא רואה.
כן.
פעם אחת. סרט וידאו יש אצלי. תבין כמה זמן.
יפה.
יש גם DVD של התקציר.
DVD.
לא, של התקציר.
אין קלטת, אתה אומר.
לא, לא, יש לי קלטת וידאו של החתונה. וואלה. אני אדבר לך לפני 20 שנה, היו עוד קלטות.
כן.
21 שנה או 20?
30, כן.
22 שנה יהיה. כן, הוא לי, 22 שנה.
הרבה זמן.
ב-2002 התחתנו.
וואו.
22 שנה.
2002 התחתנת?
כן, כן. 2002 ו-2003.
הייתי בכיתה זאת חטא.
אני זוכר, בואו, זה אני... התחתנתי מתישהו.
כן.
לפני המון שנים. ואני אומר שבסוף זה נעלם. אז אותו דבר אתה ממשיך את האירוע הזה, כי אני בטוח מי שעבד באותה חברות הפקת אירועים של החתונות, הוא מאוד נהנה מההליך שלו. ואז הוא לוקח את זה והוא אומר, כל יום אני מתחתן מחדש.
נכון. הוא כאילו עושה את החתונה, עושה את האירוע.
אז אתה כל יום קונה דירה מחדש.
אני כל יום קונה דירה למישהו אחר מחדש, כן. הוא הולך, בוחר את הדירה.
כי בסוף גם, כי בתכלס, אחרי הסיפור הזה של הדירה, אתה נמצא, מגיעים לחתימת החוזה, כולם מתרגשים, עושים צילומים, סלפי כולם, עם הדאק פייס וזה, ואז מוצאים סוחר, אם זה דירה להשקעה, וזהו, יש שקט עכשיו, כמה שנים.
שנתיים, שלוש.
כן, כל ההייפ הזה של החיפוש, פתאום פח, אוקיי, מה עושים יום שישי הקרוב? לא צריכים לנסוע עוד פעם לחפש דירה.
אני חושב שההצלחה הגדולה, אני תמיד מאמין שגם אדם קונה דירה, אני תמיד קובע איתו פגישה לעוד שנה. שם ביומן, אומר לו, בוא ניפגש עוד שנה, אני ואתה, נראה מה קורה. ההצלחה הגדולה זה להבין שהוא יודע שאם הוא לא היה קונה היום, המחיר היה עולה. ואז הוא גם רואה שהמחיר של הדירה עלה, הייתה עליית ערך, ומזה הוא מתלהב, שהוא אומר, בסופו של יום, היה לי טעון העצמי מסוים הזה שקניתי, ואם לא הייתי עושה את זה היום, הייתי עושה את זה עוד שנה, הייתי כנראה משלם יותר. הייתי רואה אנשים שדיברו איתי לפני שנתיים או לפני שלוש וחזרו אליי, והם רצו דירה באזור מסוים, אותה דירה כבר עולה מיליון שקל יותר. דהיינו כפר סבא והסביבה. זאת אומרת, שכן אתה אומר, וואו, איך בזמן כזה קצר, זה כאילו גם השוק מתרחק ממך.
אני ליוויתי את אזורים ברחובות בפרויקט של, היה שום...
למה אתה מעצב?
בהרצל.
כן, כן. בהרצל שלנו.
בהרצל, וגם את כל הארבעה בניינים, או חמישה של מקס שיין, זה נקרא. והיה שם את המשרד מחירות, והיה שם את האיש מחירות, חבר, אני אוהב אותו מאוד, יאיר. והיו נכנסים אנשים. בדרך כלל מי שקנה שם זה משפרי דיור כל הזמן.
כן, משלושה לארבעה, חמישה.
כן, עכשיו כולם מכירים שם, זה שכונתי מאוד. והיו נכנסים אנשים, והיינו יושבים איתם, והאור אלה דירה, 1,700,000, אתה יודע, מדבר לך על מחירים שלפני 5 שנים בערך. כן. ולא, אני צריך לחשוב, ואז העיר אומר, שמע, אתה תלך מפה, בעוד חודש המחירים עולים. ואז הבן אדם חוזר, כעבור חודש, חודש וחצי, המחיר עולה ב-50, 60 אלף שקל, תמיד היינו צוחקים. לך תשים את השם שלך על הקיר, יש את הקיר של יאיר, בקצת אחד יאיר, את התמונות של יאיר נותן לאנשים את המפתחות.
כן.
אתה יודע, שחותמים חוזה, עושים את הטקס התמונות. אז אמרתי, בצד השני, אנחנו צריכים לעשות קיר, אנשים שיאיר אמר להם לקנות דירות ולא קנו.
כן.
הם הפסידו כסף, זה אותו דבר מה שאתה אומר.
זה רעיון, קח את השם שלו עם התאריך.
כן, זה...
וכמה הוא קנה.
כן, שמע, אם יש כאלה שעושים את הדיאטות, עושים לך את התמונות, כמה עליתי, כמה ירדתי, כל השטויות האלה.
וזה הצלחה, זה המטרה הסופית. גם על אדם קונה דירה, לא למגורים, אלא באמת, כדי באמת לראות שהוא קפץ על הרכבת, ובאמת יש לו יום בית. אתה תראה אנשים אפילו, אמון עצמי קטן, שגם באזור הכי מתפתח ודירות ב-800, 900, הם כאילו בעלי דירה. ואתה שומע על זה באינטרנט, לא כל אחד יש לו און לדירה. ופתאום זה כמו הגשמת חלום.
אתה נהנה מהעבודה שלך.
מאוד. אוהב.
אוהב.
אוהב, כן. כמו שמי מישהו אוהב משכנתה, יודע שאם לא אני, הוא היה לוקח משכנתה מהבנק, ברביעות ככה וככה, אבל אתה באמת עזרת לו. אני רואה את אצלך, למשל, שאתה עוזר לאנשים ומסביר להם, והם יודעים, וגם הם כאילו ממש יודעים שבלעדיך, הם משלמים 10,000 שקלים לבנק.
כן, אני חושב, אני טוען שאנחנו יוצאי המשכנתאות, צריכים לתת ללקוחות גם להבין.
נכון.
שהלקוח יבין. נכון. ודרך כלל אנחנו עושים המון פרודקאסטים וזה, גם אתה בעולם שלך, אני בעולם שלי, המון פרודקאסטים. אתמול לקחתי, בוא, ראית את מה שהעליתי אתמול?
של?
לקחתי אתגר עם אורי לעלות איך, להסביר לאנשים איך עובדת המשכנתא. לנסות להסביר, לא לוח שפיצר ב-100%, יתרת קרן והריבית החודשית ואיך זה עובד.
בסימולטור, כן.
לא, עם הלוח ציור שלי.
כן.
כלומר, לקשקש, אתה יודע, עברתי לאורי, זה או שזה פרק מוצלח או שאנחנו גונזים אותו. אחד משניהם, אין באמצע. אבל רגע, בוא נחזור אליך שנייה. איפה אתה אוהב להתמקד?
אז קודם כל, הייתי בבאר שבע מ-2017-16 עד 2020. ב-2021 אפילו, באר שבע עברה איזה תהליך, שנכנסו מלא משקיעים, קנו הרבה בעיר הזאת, ואז זה גם גרם להצפה של דירות, עד היום מרגישים את זה. ואחרי הקורונה, 2021-2022, אנשים עברו ללמוד בזום, והאוניברסיטה מכרה בעצם לימודים בזום באותו כסף, אז הרבה סוחרים עזבו את העיר ונשארו בעיר מגורים. זאת אומרת, באר שבע היום, בערך 60% מהאוכלוסייה שמחזיקה דירות בבאר שבע, הם לא גרים בעיר. זאת אומרת, כאילו מבחוץ. ופתאום ההייפ שם קצת ירד.
כלומר, מחירי השכירות נפלו.
שכירות נפלו וגם מחירי הדירות. זאת אומרת, גם מחירי הדירות נשארו כנראה אותו דבר, או אפילו קצת ירדו.
כי אני זוכר שאני התחלתי את עולמי בנדלן, כולם רצו באר שבע, קונים שם דירות ב-300,000 שקל, 400,000 שקל.
אז גם 600,000 שקל וגם 700 זה מצוין. פשוט קרה איזו סיטואציה שהיום זה כבר 700 כמה שנים.
כלומר, היא עשתה את העלייה שלה.
עשתה את העלייה וגם התחילה גם סטיגמה, שכבר באר שבע לא מה שהייתה, עשתה את העלייה, למרות שגם היו בהם אנשים כי זה היה נוח והיו סטודנטים. אז הייתי קצת זז לאזורים אחרים בבאר שבע, לשכונות חדשות, ואז הבנתי שכבר העיר עצמה, רוביק, ראש עיר שנמצא גם היום, פשוט פיתח את העיר והגיע לאיזה פיק מסוים, ואז זזתי לעיר שמחוברת מטרופולין, עברתי את אזור חיפה והקריות, 3-4 שנים האחרונות. שמה הייתה עיר גדולה, מסביב גם יש עוד ערים קטנות, ולא רק עיר אחת, אלא אפשר גם להתפרס בין שכונות ובנייה והכל. התחלתי להתמקד בקריות, ביאליק, מוצקי, קריית ים. זה היה אזור שהוא חדש, טרי, בלי משקיעי נדלן. זאת אומרת, אתה מגיע לקנות דירה בבניין, כולם בעלי דירות. אין משקיעים, אין הרבה בנייה חדשה, אין פתאום מלא מתווכים ועומס ודירות להשכרה ולמכירה, אלא באמת שכונה ניטרלית, נקייה, טהורה, שהדירות שם זולות, 600, 700, אבל השכירות גבוהה בערך ב-500-600 שקל לאותו גודל דירה בבאר שבע. ובעיר עצמה אין רק סטודנטים. יש זוגות, מבוגרים, משפחות עם ילד, ממש כאילו...
זה לא עיר באר שבע זאת עיר שהסתמכה על...
על שוק מסוים.
שוק מסוים.
היית בא לעיר, אתה בוחר שכונה, וזה השוק שיש לך. ואם השוק הזה עוזב, כמו ציפור שנודדת, מה אתה עושה הלאה? בגלל זה היום אני אומר, ההתמקדות, גם בבאר שבע עצמה, זה היה ללכת או לאזור שהוא מוכר, ידוע, שבאמת יש שם ביקוש שלא רק סטודנטים, אלא גם וגם, או ללכת לשכונה אחרת בעיר, שהבית טיפה יותר חדש. תמיד שגם בבאר שבע, בגלל שהעיר גדולה, מלא אפשרויות.
אז עדיף, בדיוק היום דיברתי עם מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שמשל הפרויקט ברעננה, הוא לעומת, באזור המרכז אין יותר עתודות קרקע כמעט, בודדות.
נגמר, מיוחד ברעננה.
ואז מה שקורה, אנחנו רואים יותר, אם זה נשאר עוד עתודת קרקע, אז כן בונים, אם לא זה תהיה התחדשות עירונית כזאת או אחרת, לעומת זאת בערים אחרות, כמו באר שבע, ערים גדולות שיש להם שטחים עוד להתפתח, אתה רואה מלא שכונות, מה שפעם הכרנו את באר שבע, היום באר שבע התפתחה מאוד.
נכון.
ואז יש פחות מתעסקים בעיר הישנה, יכול להיות שגם העיר הישנה מתישהו תעבור התחדשות.
אבל לוקח זמן.
אבל היא פחות מעניינת.
נכון, כי יש לה תעודות קרקע.
נכון, כי המחיר של הקרקע יותר נמוך, אז אותו יזם עדיף להשקיע בדירה חדשה, בשכונה חדשה, ולא לקחת בניין ישן.
והביאו הרבה קבלנים לעיר, לירוחם, דימונה וזה, אומרים תמיד, אני צריך להרוס, או לקבל 10 דירות, כדי להרוס אחת. כי לא יחס הוא ב-1 ל-10, 1 ל-9.
כן.
כדי שזה יהיה כדאי כלכלי. ברעננה, אחרת. נכון. כל דירה שהוא מוכר, הוא כבר מכסה כמה וכמה.
אז בוא נעסוק שנייה לאזור הקריות צפון, שם יש לך גם אזורי הייטק של עבודה, נכון?
נכון, פארק בתם בחיפה, למטה.
יש לך גם את יוקנעם שיחסית קרובה?
יחסית, כן. גם שם, אבל גם, עוד פעם נקודתי. כי ההייטק, מי שנמצא, נמצא ביוקנעם. אבל במתם באים מכל מיני אזורים. זה יותר מרכזי.
כן, כי זה גם... בוא, תסתכל, חיפה היא... נתראה שזאת העיר...
עיר תעשייה.
זה גם העיר תחבורתית הכי טובה בארץ לדעתי.
כן, גם עם הכבישים שעושים שם, מכיר?
איזה כביש?
עשו הרבה כבישים כאלה בתוך העיר.
כן, אבל אני עדיין בחיפה...
מלא אוטובוסים יש בטוח.
עם תחבורה ציבורית אתה יכול להגיע לכל מקום בחיפה, עם רכבת ישראל עובדת גם בארץ.
משקיעים בה מאוד בתחבורה, זה בטוח.
כן, זה עיר התחבורה לדעתי הכי טובה בארץ.
כן.
אתה יודע, יש לך את המטרונית, קווי רוחב, ממש מאוד...
עכשיו חיפה והקריות זה כמעט 500,000 איש על אותו רדיוס.
נכון, ובקריות, קריות יחסית עיר ישנה, אין, בואו ניקח את קריית מוצקי, אז יש לך את העיר הישנה ויש לך את האזור החדש, איפה שמחנה קורדני לשעבר.
נכון, הרסו אותו.
מכיר.
כן, הפכו אותו למשכנות אומנים.
כן, אבל... אני דרך אגב קרייתי, רק שתראה.
לא ידעתי, לא ידעתי.
אני ממוצקין דרך
אגב. באמת? יפה, מאיפה?
סמטת הקרב.
סמטת הקרב? שאתה לזכה שם. זה קרוב למרכז לגושן, נכון?
כן,
סמטת הקרב
6 אני חושב.
אתה צוחק עליי. יש שם דירה למחירה עכשיו.
במספר, איזה קומה?
אני אגיד לך, או ראשונה או שנייה, עכשיו אני אבדוק בוואטסאפ.
משפחת חי, משפחת, היה שם דירה של כל הקומה כאילו.
כן.
דירה שלהם, זה קומה ראשונה. קומה שנייה הייתה קצת...
שם עדיין גרים אנשים? משפחה?
אין לי מושג.
לא, שלכם.
שלי? כן. יש לי דודה בקריית ים, קריית חיים. שאר המשפחה גרה בתל רגב, או בבית העלמין תל רגב הכוונה, כן. או בבית העלמין באפק.
תחשוב שכאילו האזור הזה היה זול הרבה שנים. תחשוב שהיום דירו בסמטת הקרב או באזורים האלה, דירו 3 חדרים בקריות, הם 1,000,100.
זה המחיר.
זה המחיר, שלפני 3 שנים...
ומי הקהל שמגיע לשם?
בעיקרון, היום מגיעים קצת משקיעים מבחוץ שמזהים פוטנציאל.
ומי הסוחר שם?
סוחר, יש עלייה של עולי ברית המועצות, גדולה מאוד, שהגיעה אחרי המלחמה באוקראינה, וגם מגיעה עדיין. האנשים שבאו לארץ...
זה עלייה שקטה כזאת, נכון?
עלייה שקטה, אבל גם ישראלים לא מכירים את אוכלוסייה להשכרה של עולי ברית המועצות. מגיעים זוגות מבוגרים שעלו לארץ בגיל 40, הם כבר 10 שנים עולים חדשים, הבת כבר התאקלמה יותר, מכירה את השפה, מצא עבודה, לוקחת דירה מבעלה והילדים, ואז ההורים גרים לידה. והיא בעצם עוזרת בתשלום של ההורים. ואז אתה מגיע להראות דירה, מגיעים זוג מבוגרים כמשפחה. הם אומרים לך, אנחנו רוצים את הדירה, זו דירה בקומה ראשונה, ניתן לך שנה מראש. אתה אומר, מה? ואז מה? אני שואל אותם, למה? היא אומרת, כי אם עכשיו לא יהיה הדירה שלך, לא תהיה לי קומה ראשונה ברחוב הזה, שקרוב לסופר, קרוב לזה, ואז אתה בעצם, אני מלווה לקוחות, מגיע מישהו, מגיעים שני אנשים, הוא אומר לי, מולי, תשמע, היא רוצה להביא לי שנה מראש, הוא רוצה לא לתת לי צ'קים, לא רוצה ביטחון, לא רוצה כלום. אז ממש, מגיעים אוכלוסייה שנגיד מאוד צריכה את הדירות האלה, כי פשוט אין לה טעון לקנות דירה. ואז הם גרים מגיל 50 עד, אתה יודע, 20 שנה בדירה, בלי לקנות, כי גם המחירים עולים וזה מתרחק, וגם אין להם את הדאון פיימנט, ההון העצמי הראשוני, לקנות בית. למרות שזה עדיין זול, זה היה זול ב-600, ב-700 במיליון ו...
כן, אבל עדיין, הם עולים חדשים שהם לא באו, זה לא שהם צברו שם...
לא, וגם האוכלוסיית צווארון כחול, עובדים הרבה בקריון, בכל מיני חנויות, עבודה כזאת של משכורות ממוצעות פלוס מינוס, מזכירים את הדירות, ואז משקיעים קונים את זה לאט לאט. בשנתיים האחרונות הגיע גלבוע, הגיעו יזמים, התחילו לעשות התחדשות עירונית, ומה שהאזור התחיל להתפתח.
גם באזור הישן, רחוב דבורה, אהרון, סמטת הקרב,
ברחוב דבורה ברק. התחיל להיות עכשיו שתי פרויקטים, והיה עוד רחוב אורשה.
אורשה, בטח.
התחילו להיות שם שלושה פרויקטים של התחדשות עירונית, ממש יפה. תראה, גורשן, זה הרחוב הכי מוצלח בקירת מוצקין. אין רחוב יותר מוצלח ממנו, אין דירות להשכרה.
שתבין כמה אני זקן, אני מכיר את רחוב גושן שקראו לו רחוב השופטים.
וואו, מתי זה השתנה?
שראש העיר משה גושן נפטר, אני זוכר שמתי שהוא נפטר אני הייתי בכיתה וו לדעתי. עוד, כן, וו בערך, ואז הוא השתנה מרחוב השופטים לרחוב גושן.
לא ידעתי את זה.
כן, פייר. עכשיו. סבתא וסבא שלי גרו בסוף רחוב גושן, איפה שבנק לאומי היום.
אוקיי, אני יודע איפה זה, בפינה.
בפינה, בנק לאומי, הרסו להם את הבית, הם עברו אז לקריאת ביאליק, אבל הרסו שם את הבית, ובנו שם בנק לאומי. אני תמיד צוחק, כשאני מגיע לשם, אני אומר, הכספומט זה איפה שהחדר שינה שלהם.
כן.
ממש ככה. זה, תמיד אני אוהב להגיע לבנק לאומי, אני אומר, יש כאן איזשהו סוג של היסטוריה כזאת אישית. אני חושב שזה גם כבר בניין ישן, אני מדבר לך כמעט מעל 40 שנה.
כן.
שהרסו את זה.
אבל המרכז מסחרי שם, שהוא לכל הרחוב, זה שאתה גם מגיע מגושן לז'בוטינסקי ואז לרכבת, הכל קרוב שם, זה מצחיק שזה עדיין לא עבר את מה שצריך לעבור. ועדיין באמת האזור הוא פוטנציאלי. אתה קונה דירה, שאתה דקה מהרכבת, דקה מהמרכז המסחרי, אתה רוצה פלאפל, סופר, הכל קרוב, אין כמעט, הבנייה נמוכה, אתה יודע, שתי קומות, שלוש קומות, לא בונים לגובה, ויש ביקוש מאוד גבוה להשכרה ולמחירה. הדירות נחטפות נורא מהר. ממש כאילו מפתיע הצומתים הראשיים האלה.
ובתכלס, אותם אנשים שרוכשים, יש לנו הרי בעולם השקעות הנדלן, יש לנו שתי סוגים. יש לנו את הבן אדם שאומר, אני רוצה לעשות את הפליפ. יש את הבן אדם שאומר, אוקיי, אני עכשיו קונה דירה, כנראה היא לא תעלה יותר מדי. כי אתה יודע, שמת דירה של 10 מיליון שקלים, אולי לקחת גם משכנתה, ואם הדירה תעלה ב10%,
עשית.
אז עשית 100,000 שקל, אבל אם יש לך דירה נוספת, אז כבר אתה משלם מיסים.
ברור.
מצד שני, אז הוא אומר, אוקיי, אני לוקח את הדירה, ואני נהנה מצורה כלשהי. זה סגנון אנשים שיותר מחפשים את התשואה, נכון?
הם מחפשים את העליית ערך. יש גם כאלה שמרגישים שאין ברירה, אז הם חייבים לקנות עכשיו. זה יפה משתקופות כאלה בחדשות. המחירים עולים, הריבית יורדת, כל האלה. זה נורא משחק של איך התקשורת מפרסמת. אם עכשיו אני צעק ברחוב, הריבית תוכל לרדת, אנשים קונים. כמו שריקו נגיד אמר מקודם, שהייתה תקופה של המהפכה וזה, ואז נגמרה המהפכה המשפטית, ואז חזרו לקנות, זה פשוט מגיע מצב רוח.
עם של כותרות אנחנו.
ממש, אבל ממש לפי הכותרת, אנשים רצים וממש קונים. כמו נגיד עכשיו, נגיד המע"מ עולה, פתאום אני רואה כולם תפסו לזה גל. המע"מ עולה עוד מעט, לפי שהמע"מ עולה, בואו תקנו. פתאום הבנקים לא עומדים בעומס. כולם רוצים שלם לפי שהמע"מ עולה. עכשיו זה מצחיק שכאילו ראיתי אפילו חנות בגדים, המע"מ עולה. אתה אומר, חולצה עולה 50 שקל. היא עולה באחוז, כמה זה מע"מ?
לא, דרך אגב, אני בסוף, אתה יודע, אני זוכר, אני דרך אגב, שאני קניתי דירה ב-2003, המע"מ נתן שם, אני לא זוכר בדיוק את התקופה, אבל אני זוכר שאחד התשלומים, או שתי תשלומים, הייתי צריך לשלם מע"מ לפי, אני לא זוכר אם הוא עלה ל-18%.
הוא עלה ל-18 וירד.
הוא עלה ל-18, זה היה לי כמה תשלומים ששילמתי לפי 18, ואחרי זה הוא ירד ל-16.5 לדעתי, אז אפילו קיבלתי סוג של זיכוי, אני חושב, כאילו הייתי צריך לשלם קצת פחות. כי בסוף החוזה רכישה בקבלן, זה מאוד מאוד חשוב לזכור שהוא חוזה רכישה, הוא לפי מע"מ של חוזה הרכישה, והתשלום, ברגע שמתקבל תשלום מקבלן, אז המע"מ הוא יוצא, הקבלן מוציא חשבונית לפי, ונותן, משלם את המע"מ למדינה, ומבחינתו המע"מ הוא הרי שקוף, זה יהיה 15% או 20%, המע"מ שקוף.
כן.
עכשיו, היום דרך אגב, בסיפור הזה, אני לא חושב ש... אני לא חושב... אמרתי, עשיתי שיחה עם בן אפילו, אני לא חושב שאותה פיצריה שמוכרת 3.99, תעלה את זה ל-3.101. היא עדיין תישאר 3.99.
ברור. במיוחד לדעת שאנשים לדעתי יקבלו שוק כזה שהמע"מ יעלה, יהיה כזה רגיעה בשוק להבין מה קורה,
ויש כזה מבצעים. אתה תרגיש את זה במחירי חשמל, אני לא רואה דרך אגב אף קבלן שמעלה את המחירים יום אחרי שהמע"מ יעלה. אני לא חושב שאם הקבלנים מוכרים דירה ב-299, ימכרו אותה ב-301, זה לא נמכר טוב, יורידו את זה. זה אולי דרך אגב, כדאי לחכות בעסקאות כאלה, שאני חושב על זה. יכול להיות שכדאי לחכות שנייה. לא מבטיח שזה יקרה, אבל כדאי לחכות.
מעניין.
דרך אגב, הפוך שהמע"מ יורד, אף אחד לא מוריד את המחירים.
לא.
ונשאר, זה רווח כולו.
נכון.
וצריך לזכור שהמע"מ בדרך כלל לא עולה לתקופות ארוכות. בהיסטוריה הצאתי גם אתמול לשום סוג של פוסטון כזה, המע"מ עולה לשנה וחצי, שנתיים, אחרי זה הוא יורד, כלומר כל האלה של ה-20-80 האלה כנראה גם יחזרו בתקופה עד שיקבלו את הדירה ל-17% ככל הנראה.
מה שכן, 18 לא ראינו הרבה זמן.
היה 18.
מזמן. 15 שנה.
לא, פחות, עלה 18. בוא אני אגיד
מזמן היה, אבל.
בדיוק, איך אני שלחתי את זה למי? לאפרתי. אפרת.
לאור.
לא, אני זוכר ששלחתי לה משהו. הנה, ביוני 20... אני קניתי דירה ב-21, אני חושב. לא זוכר. לא משנה, המע"מ עלה ביוני ל-18%.
מתי?
ביוני 22.
מה?
הוא עלה ביוני 2022. 2002, סליחה.
2002
ל-18%.
כן.
ביוני, גם כן. הוא עלה דרך אגב, כעבור שנתיים הוא ירד בחזרה ל-17. ב-2009 הוא עלה מ-16% ל-16.5. הייתה דרך אגב תקופה שהוא ירד ל-16. ל-16.5. אחרי זה התייצב ב-17%. ביוני 2013 הוא עלה ל-18%. ואז הוא ירד בחזרה ל-17% באוקטובר 2015.
ונשאר.
ונשאר 17%. אני מאמין שהוא יעלה 18, אני מאמין שבטווח של השנתיים הוא ירד בחזרה. זה כן ישפיע לנו מיידית על מחירי החשמל, המים, הדלק, הדברים המוסדיים יותר.
ישפיע
שם
מאוד.
שם זה ישפיע.
אתה יודע... או שאלו אותה בעוד אחוז בהמשך. אולי יהיה 2% עלייה אחר כך. זה לא יהיה ברגע, אבל.
כן, כן. מדברים כנראה בעוד שנה בעלייה של אחוז נוסף.
מתייקר.
או שתהיה כלכלת בחירות.
נראה איך זה יספיע על הביקושים.
כן. איך מגיעים אליך לקוחות?
בדרך כלל הרבה פלא אוזן. הרבה פלא אוזן. אני נורא מחזק את זה. יש לי עכשיו לקוחה שבאה, שפשוט כל המחלקה אצלה בהייטק היו אצלי. כאילו היא הגיעה, שבעה אנשים באותו, כמו מקום עבודה, כמו בקליקה. שבעה אנשים היו אצלי וקנו אצלי דירה. התחיל באחד, ההוא סיפר לחבר שלו ברוחת צהריים, ההוא סיפר להוא במחלקה ליד, וכאילו אני אומרת לי, אני חברה של, ופתאום כולם, מצחיק שכאילו כולם מאותה חברת הייטק. כאילו, זה מדהים, שבעה אנשים קנו אצלי.
זה לפעמים מפחיד, אתה יודע.
נכון, הם קנים באותו רחוב, באותו בניין, זה כן, אבל מבחינת זה נורא נורא... זה גם, אתה יודע, מרגש שכאילו שבעה, ואמרו עדיין מילים טובות, עדיין עליהן טוב, וגם עבר איזה שנתיים, וזה ממש...
זוכרים אותך לטובה, זה נשמע, זה דבר...
אני מאוד מאמין בשירות טוב ובאמון, וזה מאוד מחזיר את עצמו. אנשים חוזרים אחרי שנתיים, 3, 4, 5 שנים חוזרים, ממש אחרי הרבה זמן.
כן, אני מאוד מאמין
בזה. הקהל ישראלי הוא מאוד כזה.
אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שמה שאתה עושה זה עבודה מצוינת, אני חושב שברגע שבן אדם חי מפה לאוזן, כנראה שהוא עושה את העבודה טובה.
נכון.
זה... אני, שמה, אני 14 שנה, סליחה, בעולם הנדלן, אותך אני הכרתי רק בשנה האחרונה, כנראה שאתה סוג של אנדרדוג, שמגיע מפה לאוזן.
נכון.
בדיוק.
נכון.
זה השורה התחתונה של הדבר הזה. ואיך אתה מתחיל את ההליך עם הלקוח?
בדרך...
בואו ננסה להבין.
בשלב הראשוני, כל כך מתחילים אפיון, תקציב, זאת אומרת, כמה עון יש לו, וכמה משכנתא יכול לקבל. בתקופה האחרונה שהריביות גבוהות, אז גם עושים כזה סימולציה של החזר חודשי, כמה אמור לצאת. ואז מתחילים בעצם עם ההון העצמי, אני מנתב אותו לעיר שמתאימה לו בתקציב. אם זה נגיד אזור המרכז, צריך בדרך כלל 600-700 אלף שקל התחלה. הייתי חזק מאוד באזור בת ים חולון, מ-2020, ממש, אולי איזה 130 עסקאות, ממש בכל השכונה שם. ממש איתרתי עליות מחיר לפי הרכבת הקלה. התחיל לבנות הרכבת, ראיתי שהמחיר עולה, בנו את המסילה, המחיר עלה, חיברו את הזה, המחיר עלה עוד. ואז אמרתי, תראה איזה שלב אתה נכנס, עד שהרכבת בנויה. וזה התחיל בקו האדום, עכשיו זה הקו הירוק, היה בקו הסגול פה, כאילו זה ממש נותן איזה מגמה כזאת. אני חושב שגם האזור מרכז, להרבה חבר'ה שגרים באזור תל אביב, אתה לא אומר לו בוא נקנה דירה בבאר שבע, בוא נקנה דירה בקריות. לפעמים זה רחוק להם פסיכולוגית. הם בטוחים שהם מנהלים את הדירה וצריך לסדר אותה והכל. לפעמים הוא אומר, בת ים זה רבע שעה ממני, או חולון זה 20 דקות. הם רוצים להיות קרוב. אז ממש התחלתי ככה לפתח את האפיון צרכים של לבחור את העיר בהתאם לתקציב. אחרי זה גם מפעים מוצאים תמיל משכנתה, עושים סימולציה, פונים לבנק, מתחיל לחפש דירות, בוחר 2, 3, 4 נכסים טובים, מתחילים מסע ומתן עד שסוגרים דירה אחת.
אתה עושה את כל החיפוש, כלומר הלקוח בסוף, אתה אומר לו, שמע,
יש היום 2-3 דירות, לך תראה, יש 2 טובות מאוד, בדרך כלל גם, אתה יודע, מוצאים טאבו, תסריט, בודקים יותר בנייה בעירייה, יש גם שמאי מקומי שמגיע להעריך את הנכס, אבל גם אדם לומד איך לבחון את האזור ומה מה חשוב הפרמטרים. הוא בהתחלה לא יודע כמה חשוב להיות קרוב לרכבת או לאוטובוס 3-1 לתל אביב. איך אני יודע את זה? אומר לו, אסף, בוא נשים הודעה אפקטיבית בבניין, להשכרה ככה וככה. תגיד לי כמה יתקשרו אליך ותשאל כל אחד למה הוא הגיע לאזור הזה. ואז מתוך 10 אנשים, 7 או 8 אומרים לו בגלל קו 371 שמגיע לתל אביב. כאילו אנשים מחפשים את הדירה לפי התחנת אוטובוס שמגיעה לעזריאלי לתחנה מרכזית.
וואלה.
זה מעניין. אם עכשיו היית בונה פה תחנה מרכזית, אוטובוס שמגיע לתל אביב ישיר, הייתי בא לגור פה. חשבנו שזה משהו אחר, וזה לא.
מה זה היה?
זה היה אופנוע. שמה כמו הזקה. אז אנשים, אני ממש יושב איתם על המיקוד. אני גם נורא אוהב ללמד, ממש להסביר למה ואיך ומה כדאי. עוברים איזה כמה מפגשים עד שקונים את הבית. שמתי לב שלהגיד לבן אדם, בוא, אני מכיר את השוק, מצאתי לך דירה, לא עובד. לא עובד, הוא לא מכיר, אין לו את הביטחון, הוא רוצה להתייעץ,
הוא לשאול. הוא חלק מההליך, הוא לא יסמן, הוא חלק מההליך.
וזה טוב שהוא לא יסמן, כי נגיד לך, לפי ביועץ משכנתאות, יש יועצים שלא מרבים את הלקוחות. אומר לו, בוא, כמה אתה צריך משכנתה? 500,000? אני עושה לך את ההצעה, הוצאתי, לך תחתום. יש יועצים כאלה. אוקיי? אנחנו לא יועצים כאלה. יושב עם הלקוח, מסביר לו, מלמד מה היתרונות, מה החסרונות, ממש ככה, שיהיה אפס שאלות. וזה חלק מהתהליך של הליווי קנייה לדירה, שהמטרה בעצם זה לתת מעטפת, אני לכל דירה מוציא שמי קבוע, בדק בית, שיבדוק את הדירה.
כל דירה
שקונים, לפני חתימה.
לפני חתימה, כלומר אחרי שהלקוח עשה את הבחירה, הראית לו 3-4 דירות, הסתובבת איתו, הראית לו את השכונה, תמיד זה מזכיר אותי, דרך אגב, מחזיר אותי אחורה להמון המון שיחות עם מי שניהל, מי שבנה כאן את רשת צליל מוזיקה, אם אתה יודע, ושהוא הקים את הרשת, הוא בא ועשה כל חנות, הוא ישב אצל הירקן, ישב ברחוב, בתחנת אוטובוס, לראות מי הקהל שנכנס, ואז הוא ידע.
חשוב מאוד קהל.
אם הוא פותח כאן חנות או לא פותח כאן חנות, ואם הוא פותח חנות קטנה, הוא פותח חנות ענקית.
ברור.
ממש הרגיש את זה, במקום רשתות שנכנסות, איפה יש צליל, אני אשים לאדם רשת, אתה יודע.
כן.
תחרות. והיחסים נגמרים למעשה ברגע שהלקוח
חתם.
חתם.
כן.
אתה מלווה אותו לכל הנושא של הסחירות,
הבירוקרטיה. בהרבה מקרים אני לוקח דירות מושכרות, בדרך כלל דירות מושכרות, אבל בדרך כלל הוא מזכיר לבד, אבל הולכים לאזור שהוא ביקוש, כאילו אין בעיה להזכיר, אבל הרבה מטפלים לבד ומחבר אותו לעורך דין שזור לו בחוזה, כמעט כולם מזכירים נורא נורא מהר, אלא אם כן זה חורף או תקופה נגיד, עכשיו נגיד טילים בצפון ממש, מי שרצה להזכיר דירה לקח לו זמן. אבל הרוב מזכירים, ותראה גם בן אדם עובר פה תהליך, שבסוף אני, הדירה שלו, אני ליוויתי את העסקה, אני לא מנהל את העסקה אחר כך, זאת אומרת, הוא גם לומד מה זה להיות בעל דירה, מה עושים, איך חובף, אבל גם, אני אתן גם שירות של התייעצויות, אם צריך, שאלה וזה, לא שזה נגמר פה, אבל הם כן מתנהלים לבד בלהיות בעל דירה, ואם צריך להזמין חשמלאי,
שיפוץ נניח, אם אתה דירה שצריך שבורה, שצריכים שיפוץ,
פחות הולך לעסקאות כאלה. יש כאלה שכן עושים, אני פחות הולך לזכאות כאלה.
היה לי לקוח,
יש כאלה שעושים אבל.
היה לי לקוח שהיה לו מלווה משקיעים, שהוא לא עושה כלום. כלומר, כמו שאתה אומר, בסוף הוא מקבל מפתח.
נכון, מכיר כאלה.
ואני מאוד, אמרתי, זה מאוד מעצבן אותי, כי אני חושב שברגע שאתה, נניח עכשיו היו אומרים לך, יובל, בוא תשים 500,000 שקל, בעסק, בחנות, בקיוסק. אחלה עסק, יש לקוחות,
שותף שקט כזה.
שותף שקט. מרבית הישראלים לא היו סוגלים להיות שותפים שקטים.
הם רוצים להיות פעילים.
הם ירצו לעבוד בקיוסק יומיים בשבוע. כן. אותו דבר גם בנכס.
תחשוב שגם בן אדם שאומר ללקוח, אל תעשה כלום, מתי שהוא יצטרך לעשות, ואז הוא לא יודע כלום. כאילו, אתה תרצה גם לשחרר אחיזה.
נכון.
אתה מבין? בגלל זה אני אומר, אני מערב אותו כאילו הוא כבר קנה, שכבר התורה שכבר הוא מנהל, מחליף דייר, הוא פתאום מתקשר ואומר, תשמע, התחיל פה תמה, מכיר את השכנים, אני גם מכין לו רשימת משימות. כמו, איפה ועד הבית? בוא נכיר אותו. דופק לו בדלת, מי ועד הבית? מי השכן על ידך? אמרתי, עדיף שכן קרוב, מאח רחוק. ממש הוא כאילו גם מעורב, יודע, מכיר, עשיתי כזאת רשימה, ככה, של בעלי מקצוע, בכל אזור. סיימנו, לוחצים ידיים, אני שולח לו כזה רשימה באקסל, שלושה חשמלאים, שלושה מזגנים, צבאי, בדק, כאילו הכל שיש לו, ויש לו רשימה של כולם. ואז הוא גם מכיר את הבעלי מקצוע באזור. צריך חשמלאי, זה נורא נוח.
בסוף, זה הדירה הזאת, זו דירה להשקעה.
נכון.
וזה עסק שלך, זה עסק שנקרא דירה להשקעה.
נכון, אבל הוא לא מעורב ברמה היומית.
כן, אתה לא צריך להיות מעורב.
אם אתה פעם לא דיברת בחצי שנה.
נכון, אין בעיה, אבל אני אומר, בסוף, אנשים צריכים לזכור, אין, אי אפשר להרוויח כסף באוקוס פוקוס.
אני אגיד לך גם משהו, רמה נופר, רוב האנשים, או שההורים אין להם שום מושג בדירות או לא דוחפים, או שאבא אומר לו, שמע, אני ואמא לא עשינו כלום, לך תקנה בית שאתה עוד יכול, המחירים רק עולים. זאת אומרת, הרבה הורים דוחפים לשם, אבל גם אתה לא תראה, יש גם הרבה אנשים שילדים, שאתה יודע, עכשיו הגיע לנו מישהו, שגם הם גרים בסחירות כל החיים, והוא קנה דירה. אז זה גם משהו חדש, שכאילו הוא זה שעשה את הצעד, הוא מרגיש מאיזה סוג של הצלחה, כי ההורים שלו לא עשו. אז זה ממש גם נותן איזה שליחות כזאת, היא... אנשים נורא נורא מרוצים. הערך הוא גבוה.
זה מאוד חשוב, ואני חוזר ואומר, אנשים, תהיו חלק מההליך.
נכון.
בכל דבר, תהיו חלק מההליך. כי אחרי זה, אל תבואו בתלונות אחרי זה.
נכון. לא, גם אין מה לבוא, כי אם בן אדם כבר הוא חלק מהתהליך מלך התחילה, הוא כבר מכיר את הקלה.
נכון, נכון, נכון. אמרת משפט מאוד מאוד נכון, הוא מכיר את הקלה. והוא לא מקבל מוצר, ועבדו עליו.
תכף אפילו דוגמה גם, אני לי, כל עסקה בסוף מוציא שמי, לא כאן לא יודע מה המחיר. מכיר את העסקה בעל פה, בשורך דין והכל. אני מוציא שמי, כדי באמת שיראה שהמחיר שסגרנו, הוא מחיר טוב לשוק. שלא יהיה שלא. כמו שאני אגיד, הולך למשכנתה, אני יודע שהריבית שלי פועלים היא ריבית הכי טובה. אבל אני נותן לו, במזרחי, שיהיה לו השוואה. שלא יגיד, מה, למה רק פועלים? למה לא בנק אחר? לפעמים אתה מכיר את השוק, כאילו מביא עוד הצעה, למרות שאתה יודע שזה יביא לך הכי טוב, אבל רק שיראה, הנה, ראית מה הם נתנו? לא נתנו טוב, אמרתי לך, רק שיהיה לך את, אתה יודע, את התחושה הזאת.
כן, גילית הסוד של הרבה יועצי משכנתאות טובים.
כן.
כן.
לא, זה נכון, אבל מה, היועץ יודע על איזה בנק ללכת?
אתה יודע כבר, בדיוק.
אתה מכיר את הרביות, אתה חי את השוק.
אתה בשלום עם הלקוח.
אבל הלקוח לא מבין את זה, הוא לא מבין למה אתה הולך לבנק אחד, שאותו לימדו שמקבלים הצעה משתי חנויות.
כן, אתה יודע, יש, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב בסוף. כל הליך הנדלן, זה לא משנה, הוא מאוד מורכב, הוא מלא אנשים. זה מאוד, שמע, אני חייב להגיד לך מאוד, אני הרחתי כאן המון יועצי, מלווי משקיעים נקרא לזה. הליווי שלך נשמע קצת שונה לחלוטין, שזה סבבה, זה כיף, זה טוב, טוב שהגעת ואני מכיר אותך עכשיו.
אני רואה את זה לטובה.
כן, כן, לא, זה, אני מכיר אותך, אבל אני מכיר אותך עכשיו עוד יותר טוב, שזה כן. כבר טוב. אני כן חושב שבסוף, מה קורה דרך אגב היום? היום בתקופה שמי שרוצה לקנות נדלן, קונה, כמו ששמענו את טריקו בתחילת התוכנית, קונה יותר יד ראשונה, הוא אומר, אני, כי אתה נניח לקוח שרוצה, בא, רוצה לקנות עכשיו בקריית מוצקין, ברחוב סמטת הקרב שיש דירה, והוא צריך לשים... אם יש לו נכס קיים שלו, אז הוא צריך לשים חצי מיליון שקל נניח. אז הוא יכול עכשיו לשים חצי מיליון שקל באיזשהו עסקת, לא יודע, קדם פריסל, אפילו בקריית ביאליק, מקבלן, ולקבל את הדירה בעוד שנתיים.
להרבה אנשים אין את הון העצמי לדירה מקבלן, רק כאלה שיש, כמו שאנחנו רואים אצלנו אפילו בקליקה. הרבה בהון עצמי יחסית קטן. כאילו, בפתיע אותי שפים אנשים באים, ואני אומר, תשמע, אין לי איך לעזור לך. כאילו, יש לך הון קטן יותר, אני לא מלווה דירות ב-400, אתה יודע, יש כל מיני דירות כאלה, בית שען או כל מיני אזורים. פחות המיתוק שלי, רוצה דירה שאפשר באמת, היא גדולה, אפשר להזכיר אותה.
כן, לא, בסוף אתה גם, אתה יודע, אתה מסתכל value for money, ואתה תלווה בן אדם ב-400.
אתה אומר, לא, לא מתאים לך, בא אליי בחור, עם 200 אלף, אין לי איך לעזור לו. לפעמים אין לך אנשים שנורא רוצים, אבל אין להם הכנסה. הם סטודנטים, או רק התחילו עבודה, והוא כל כך רוצה בית, אבל אתה אומר לו, תשמע, אני רואה את המאזן שלך החודשי, אתה חנוק?
כאילו... אז כן, אתה אומר, יש שכבה,
כן.
שכן רואה את החברים שלהם.
קונים. יש גם שכבה שהיא שכבת מעמד ביניים, שהיא זו שקונה הכי הרבה.
שרואה את החברים שלהם כן קונים את הדירות קבלן,
אבל
היא אין. אומרת, אין לי את היכולת, אז אני אחפש...
משהו זול.
להתקדם בשביל להיות שם.
כן, תחשוב היום להיות ישראלי, אתה מגיל 35, אתה יודע, בלי בית, נראה להרבה אנשים מוזר. היום אני רואה גם חבר'ה נורא צעירים, עכשיו היום הם נזוג, בני 23, קונים דירה מקבלן.
מדהים.
צעירים, והם כאילו הלכו, בחרו, קנו, שמו את כל החסכונות שלהם, אולי לפעמים אתה בגיל צעיר, יש פחות מה להפסיד.
יש לי לקוחות שאני כן. מדבר, כבר 10 שנים מכיר אותם, אני זוכר אותם, ויקטור ורחלי. כן. עוד לפני החתונה הם הלכו, קנו דירה. השבוע דיברתי איתם, עכשיו כבר 3 ילדים, כבר חושבים להחליף, כל פעם מדבר איתם וזה. הם קנו דירה עוד לפני החתונה. הם לא סיפרו לאבא שלו, כי הם העדה קצת בעייתית.
כן.
הם לא סיפרו להורים שלו שהם קנו דירה. דוד, ילדים היו שם 22, הוא היה 22, 23, היא 20 בקושי. אתה יודע, הלכו, קנו דירה מקבלן. לא רק זה, הם לקחו 95% מהכסף, נתנו לקבלן. עם משכנתה, השארנו 5% לסוף, בגלל מדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, 10 שנים כמעט.
בית בוחן וזה.
אז היום כבר רוצים לשפר דיור, והיום... ואני אומר, זה מדהים לראות, אני מאוד אוהב לראות את הזוגות האלה, באמת הצעירים, החבר'ה האלה שמבינים את זה, שלא אומרים, אוקיי, סיימתי את הלימודים, סיימתי צבא, אני עכשיו עושה את דרום אמריקה ל5-6 שנים.
נכון, להשתקע.
אני לוקח את הזמן ללמוד, אני חי אצל ההורים, ואני אזכר בדבר הזה שנקרא נדלן בגיל 32.
נכון.
אז אני אגלה שאם היום אין לנו כסף, בעוד 5 שנים יהיה לכם עוד יותר פחות כסף.
ברור.
לכן רדיף להיכנס, להתחיל הליך כלשהו. זה הליך. זה להתגלגל. אנחנו רואים אנשים שנכנסים עם 300,000 שקל וקונים דירות ב1.2 מיליון, עם משכנתה כמובן, ואחרי 5 שנים מוכרים את הדירה הזו ב1.5 מיליון, אז הם הרוויחו 300,000 שקל נניח, אז יש להם כבר 500,000 שקל, שיכולים להתקדם לדירה של 2 מיליון שקלים נניח. ועוד 5 שנים עברו והדירה שווה קצת יותר, ופתאום יש להם דירה לגור בה. נכון שזה הליך כ... סתכל, לי, ולדעתי גם לך, שרכשנו דירות, החיים היו יותר קלים. לא עזור, היום כנראה לא הייתי יכול לרכוש את הדירת מגורים שלי, עם המצב שוק וההון. אבל האנשים האלה, השלבים שלהם, יוכלו להתקדם ולהתגלגל. מי שיש לו סבבה, אבל מי שאין לו, זה להתחיל. צעד.
בקטן.
עקב וצד אגודל.
כן, רוב אנשים גם מחזיקים דירה בהתחלה 2-3 שנים, ואז עוברים הלאה. זה לא דירה ל-20 שנה כמו שההורים קנו, 3 חדרים, והשתקעו שם עד שילדים יוצאים מהבית. כבר מתחילים בצעדים. מתחיל בקטן, מוכר, נגיד אוכלוסייה חרדית. מחלקים בגיל 18, גם ציונות דתית בגיל 20, ובגיל 30 הוא בדירה השנייה השלישית. שהאוכלוסייה החילונית מתחילה דירה ראשונה בגיל 28.
נכון.
זה משנה.
יובל! נעמת לי מאוד בשעה הזאת.
תודה רבה, שמחתי להגיע.
מי שרוצה, יובל גזית, גוגל.
כן, טיק טק מוצא.
כן, טיק טק מוצא, מצלצל, מדבר. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מי בשבוע הבא אני כבר לא זוכר, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. אחרינו, סקיני מינוס עם ענבל ראם. 426 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, עם 100 חטופים, מספר ירד לצערנו. לא יודע כבר, אני מקווה ששבוע הבא אני מחכה ליום למחוק את המשפט הזה כאן מהדף. תודה רבה לשוקי ולכולם, לריקו בהתחלה, תודה יובל.
תודה רבה אופר.
שחיות טוב, סוף שבוע נעים, ביי.
סוף שבוע נעים. נוסע במונית, לא זוכרת את כתובת, כל כך הרבה זמן בחושך, הייאוש הבשר. שמש בשחות ובכי